שלום תלמידים, מה שלומכם? שמי אפרת, אנחנו בשיעור מדעים בנושא החומרים, והיום נלמד על האטום. שמעתם פעם את המושג אטום? היום נלמד מהו אטום וכיצד הוא בנוי. נדע להבחין בין אטומים, מה שונה ומה דומה. נכיר את השפה הכימית לאטומים ולמולקולות, ולבסוף גם נשלב יצירה ומדע ונבנה אטום. הכינו לכם מחברת, לכתיבה, את טבלת היסודות שאתם ודאי כבר מכירים, ופלסטלינה בצבעים שונים. מוכנים? בואו נתחיל. כל החומרים בנויים מיסודות. טבלת היסודות הראשונה פרסם הכימאי הרוסי מנדלייב בשנת 1869. באותו שלב הכירו רק 63 יסודות בעולם, ולכן הטבלה שבנה מנדלייב הייתה קטנה יותר מזו. הוא מצא את החוקיות המופלאה שיש ביסודות שנבראו בעולם. הוא סידר אותם בסדר עולה משמאל לימין. בהמשך השיעור נלמד להכיר את האטומים המיוצגים בתוך הטבלה. ממה בנויים היסודות? מה מבדיל בין חלקיק של יסוד אחד לחלקיק של יסוד אחר? אנחנו כבר יודעים שכל החומרים בעולם בנויים מיסודות. אם ניקח את החומר שכולנו מכירים, מים, הרי שהמים מורכבים משני סוגים של יסודות, הקשורים זה בזה בקשר כימי, חמצן ומימן. ביסודות, ממה הם מורכבים? כבר למדתם בשנה שעברה שהיסודות בנויים מחלקיקים מאותו סוג. אם נדייק, נאמר שהאטומים הם החלקיקים שמהם בנויים היסודות. כלומר, נוכל להחליף את המילה חלקיקים שאתם מכירים במילה אטומים. יסוד הוא חומר שבנוי מאותו סוג של אטומים. כלומר, אם נחזור לתרכובת מים, היא מורכבת מהיסודות מימן וחמצן. תראו בצד שמאל את המודל של המים. באדום מיוצג אטום המימן, ובלבן שני אטומי חמצן. כך מורכבת מולקולה אחת של התרכובת מים. אם נחזור לטבלת היסודות, נראה שלגבי כל יסוד מופיעים שלושה נתונים בטבלה. הראשון, המספר האטומי שלו. השני, הסימול הכימי שלו. במקרה שלנו, A גדולה, U קטן. והשלישי, השם של היסוד. שם יכול להופיע בכל שפה שהטבלה נמצאת בה. במקרה שלנו, זהב. מה מייצג המספר האטומי הזה? כדי להבין מהו מספר אטומי, נלמד קודם את מבנה האטום. התבוננו במודל האטום. במרכז האטום ישנו גרעין. הוא מורכב משני רכיבים. פרוטונים שמסומנים כאן בסגול ובפלוס, ונויטרונים שמצוירים פה בצבע תכלת. מסביב לגרעין נעים במהירות עצומה האלקטרונים, הם מסומנים במינוס. הפלוס והמינוס מייצגים מטען חשמלי. לפרוטונים יש מטען חשמלי שלילי, ולאלקטרונים מטען חשמלי שלילי. לנויטרונים אין מטען, הם חסרי מטען. ניתן לייצג את המידע שלמדנו באמצעות תרשים. השלימו את התרשים לפי מה שלמדנו עד עכשיו. ממה בנוי אטום? אז כמו שראינו במודל, האטום בנוי מגרעין ומענן של אלקטרונים. האלקטרונים מטענם שלילי. הגרעין בנוי מפרוטונים שמטענם חיובי, ומנויטרונים חסרי מטען. אז אם כל האטומים בעלי מבנה דומה, מה בכל זאת מבדיל בין אטומים מסוגים שונים? ההבדל הוא בין מספר פרוטונים. בואו נראה שתי דוגמאות. בצד ימין, האטום ליטיום. שימו לב למספר האטומי, 3. לליטיום יש 3 פרוטונים בגרעין ו3 אלקטרונים נעים סביבו. אתם מצליחים לראות אותו בתמונה? בצד שמאל, האטום ארגון. אטום גדול יותר. הוא מורכב מ-18 פרוטונים בגרעין ו-18 אלקטרונים הנעים סביבו. כלומר, ההבדל הוא במספר המרכיבים באטום. התבוננו שוב. אתם מוצאים קשר בין המספר האטומי המסומן בטבלה ובין מבנה האטום? נכון מאוד. המספר האטומי מייצג את מספר הפרוטונים בגרעין. כשמדברים על אטום ניטרלי, מספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים הוא אותו מספר. התבוננו בטבלה, השלימו את מספר האלקטרונים והפרוטונים ואת שם האטום. רמז העזרו במספר האטומי כדי לזהות את המיקום היסוד בטבלה. אני בטוחה שהצלחתם יפה. המספר האטומי ודאי עזר לכם לאתר את היסוד בטבלה. למעשה, המספר האטומי גם אמר לנו מהו מספר הפרוטונים. למשל, אלומיניום הוא היסוד שמספרו 13. יש בו 13 פרוטונים בגרעין ו-13 אלקטרונים נעים מסביב. מתוך הרשימה, מי הוא האטום הגדול ביותר? התבוננו במספר האטומי ובמרכיבי האטום. נכון מאוד. הכספית. לכספית יש בגרעין 80 פרוטונים ו-80 אלקטרונים מסתובבים בענן. המסה המשמעותית ביותר היא של הפרוטונים. ולכן, באופן יחסי, הכספית הוא הגדול ביותר ברשימה הזאת. אז למדנו שהאלקטרונים הם בעלי מטען חשמלי שלילי והפרוטונים חיובי. לכן, אם המספר שווה, נוכל לומר שסך הכל המטען של האטום הוא אפס. האטום הוא ניטרלי, חסר מטען. ומה קורה כשהאיזון הזה משתנה? מספר האלקטרונים באטום יכול להשתנות. הוא יכול לגדול או לקטון. אלקטרונים יכולים לעבור מאטום לאטום. למשל, כשהם יוצרים תרכובת ומתחברים עם אטומים אחרים. במקרה כזה, שאלקטרונים עוברים מאטום לאטום, המספר משתנה. מספר הפרוטונים כבר לא שווה למספר האלקטרונים, האטום כבר לא ניטרלי. אנחנו אומרים שהוא טעון במטען חשמלי, וקוראים לו יון. התבוננו בשני התרשימים. קבעו, איזה מטען יש לכל אחת משתי הדוגמאות? כשמספר האלקטרונים גדול ממספר הפרוטונים, כמו הדוגמה בצד ימין, הרי שהמטענים השליליים רבים יותר. האטום כולו טעון במטען חשמלי שלילי. וכשמספר האלקטרונים קטן ממספר הפרוטונים, אז יש יותר מטענים חיוביים, והאטום כולו טעון במטען חיובי. שימו לב, לא חל שינוי במספר הפרוטונים. המספר שלהם הוא קבוע. רק האלקטרונים נעים מאטום לאטום. לכן, אטום חיובי יכול להתקבל רק כתוצאה מגריעת אלקטרונים. לאטום טעון אנחנו קוראים יון, אטום שנוספו לו אלקטרונים הוא יון שלילי, אטום שנגרעו ממנו אלקטרונים הוא יון חיובי. כיצד נדע כמה היון הוא חיובי או שלילי, כלומר כמה אלקטרונים נוספו או כמה אלקטרונים נגרעו, נשתמש בנוסחה חשבונית פשוטה. המספר האטומי פחות מספר האלקטרונים, זהו מטען האטום. ניקח לדוגמה את האטום גופרית. ידוע לנו שהמספר האטומי שלו הוא 16. כלומר, במצב ניטרלי, יש לו 16 אלקטרונים ו-16 פרוטונים. נניח שהתווספו לו שני אלקטרונים. כעת, במקום 16 אלקטרונים, יש לו 18. 16 פחות 18 שווה למינוס 2. המטען הוא שלילי, והערך שלו הוא מינוס 2. בואו ננסה לתרגל את חישוב מטען היונים. לאטום כלור, שמספרו 17, נוסף אלקטרון אחד. האם קיבלנו יון חיובי או יון שלילי? ומהו מטענו של האטום? השתמשו בנוסחה שלמדנו. מספר אטומי פחות מספר האלקטרונים ייתן לכם את מטען האטום. היון שקיבלנו עכשיו הוא כמובן יון שלילי. יש בו יותר אלקטרונים מאשר פרוטונים. 17 פחות 18 מינוס 1, יון שלילי. והנה עוד תרגול, הפעם באיור. התבוננו בשני האיורים. איזה יון יש לנו כאן? מתחת לכל איור כתובים מספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים. נשתמש בנוסחה שלמדנו. נפחית את מספר האלקטרונים מהמספר האטומי. האטום הימני, 20 פחות 18, 2, יון חיובי. והאטום השמאלי, 7 פחות 10, יון שלילי. בואו נתרגל שוב. הפעם בטבלה. השלימו את הטבלה. קיבלו האם מדובר בכל מקרה באטום ניטרלי או ביון. שימו לב. לגבי כל אטום, יש את המספר האטומי, את מספר האלקטרונים והמטען החשמלי. בואו נבדוק את התשובות. ניקח לדוגמה את השורה הראשונה. סידן, הסימן הכימי שלו, C גדולה, A קטנה. מספר האטומי שלו 20, אך מספר האלקטרונים בו הוא 18. זאת אומרת שיש לנו כאן יותר פרוטונים מאשר אלקטרונים, והמטען החשמלי הוא פלוס 2. לעומתו, בשורת הכלור אנחנו רואים שמספר האטומי שווה למספר האלקטרונים, כלומר, יש כאן מספר שווה של אלקטרונים ופרוטונים, לכן מדובר באטום ולא ביון. בדקו אם השלמתם נכון לגבי החמצן והנטרן. אטומים יכולים להיקשר אחד לשני בקשר כימי. קשר כזה יוצר מולקולות. התבוננו בשני ייצוגי החומרים, מים וגופרית. כל עיגול באיור מייצג אטום אחר, וכל צבע מייצג סוג של אטום. שני החומרים בנויים יותר מאטום אחד מחוברים זה לזה. הגופרית מורכבת משמונה אטומים. המים מורכבים משלושה אטומים. כלומר, בשני המקרים מדובר ממולקולות, יותר מאטום אחד. אבל מה ההבדל בין הגופרית והמים מבחינת הרכב האטומים? נכון, מאוד בולט לראות שהגופרית בנויה מאטומים מאותו הסוג, שמונה אטומי גופרית. לעומתו, המים בנויים משני סוגי אטומים, חמצן ומימן. כשחומר בנוי מיותר משני סוגי אטומים וכולם מאותו הסוג, זוהי מולקולה של יסוד, כמו בדוגמה של הגופרית. כשמדובר בצירוף של כמה סוגים, זוהי מולקולה של תרכובת, כמו הדוגמה של המים. הסימון הכימי של החומרים יכול לעזור לנו לזהות. הגופרית היא מולקולה של יסוד עם שמונה אטומי גופרית, תראו את נוסחת החומר, S8. אות אחת גדולה מייצגת אטום אחד. המספר 8 מייצג את מספר האטומים מאותו הסוג. ומה לגבי המים? שתי אותיות גדולות, כלומר שני סוגי אטומים. וכמה מכל סוג? שימו לב, הספרה 2 מתייחסת לאות H, H2O, שני אטומי מימן, ואטום חמצן אחד. שלימו את התרשים במחברת. מולקולה היא מורכבת משני אטומים מחוברים בקשר כימי, מאותו סוג או מסוגים שונים. איזה מולקולה נוצרת בכל אפשרות? אתם מצוינים. כשמדובר באטומים מאותו סוג, זוהי מולקולה של יסוד. וכשמדובר באטומים מסוגים שונים, כמובן, מולקולה של תרכובת. ראינו שיש כמה דרכים לייצג מולקולה או לתאר חומר. בואו ניקח לדוגמה את המים. אפשר לייצג אותו באמצעות הסימון הכימי, H2O. אפשר לייצג אותו באמצעות מודל חזותי של כדורים לבנים, המימניים, וכדור אדום, החמצן. כשמדובר על מים, אנחנו מדברים על מולקולה של תרכובת, כיוון שיש כאן יותר מסוג אחד של אטומים. ואפשר כמובן גם לתאר באופן מילולי, שני אטומי חמצן, מימן, קשורים לאטום חמצן אחד. נסו להשלים את המידע בטבלה לגבי שאר החומרים באמצעות הדוגמה של המים שלמדנו. מתוך הסימון הכימי של הגופרית S8, למדנו שמדובר בשמונה אטומי גופרית. וכיוון שיש כאן רק סוג אחד של אטומים, זוהי מולקולה של יסוד. גם הפלואור הוא מולקולה של יסוד. היא יותר קטנה, מורכבת רק משני אטומי פלואור. הבוטן, לעומתם, הוא מולקולה של תרכובת. מורכבת מארבעה אטומי פחמן ועשרה אטומי מימן. אגב, הבוטן הוא גז הבישול בו אנחנו משתמשים בבית. החמצן, גם הוא מולקולה של יסוד, שני אטומי חמצן, O2. והגלוקוז, זוהי מולקולה קצת יותר גדולה. היא מורכבת משישה אטומי פחמן, 12 אטומי מימן ושישה אטומי חמצן, קשורים בקשר כימי, תרכובת כמובן. דרך אגב, הגלוקוז הוא הסוכר שמשמש את תאי הגוף שלנו להפקת אנרגיה. בנוכחות חמצן מופקת אנרגיה בתאים. נסו לבנות דגם של אטום. תוכלו לבחור מתוך טבלת היסודות איזה אטום תרצו לבנות. השתמשו בפלסטלינה בצבעים שונים ובנו את כל רכיבי האטום. סיפו בבקשה מקרא שמייצג את צבעי הפלסטלינה ביחס לדגם שבניתם. והוסיפו דף מידע. בדף המידע כתבו את שם האטום, הסימן הכימי שלו, כמה פרוטונים ואלקטרונים יש לו במצב ניטרלי. האם בניתם אטום או יון? בנוסף, ציינו את הדומה והשונה בין האטום במציאות ובין הדגם שבניתם. אני בטוחה שתהנו מהתהליך. אז מה עשינו היום? למדנו שכל החומרים בנויים מאטומים. הכרנו כיצד בנוי אטום. איזה מטענים, איזה מרכיבים ואילו מטענים יש למרכיבים האלה. תרגלנו זיהוי של הרכב אטום בעזרת טבלת היסודות. למדנו מה זה יון, איך מסמנים אותו בשפת הכימיה. עברנו מאטומים למולקולות, ולמדנו איך מסמנים מולקולות של יסוד ומולקולות של תרכובת. גם בייצוג כימי, גם בייצוג מילולי וגם במודל. ואתם בבית תבנו מודל של אטום. להתראות בשיעור הבא.